שלום, אני שי פירון ואתם מאזינים להסקט פודקאסט ממתק לשבת. ההסקט שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע, בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסקט מבית פנים ההסקטים, אז הנערבה. בכלל, המילה קדושה, קדוש או קדושים מעוררת אמוציות. יש כאלה שהביטויים הללו מגבירים אצלם את הכמיהה לרז, לסוד, את הצורך לפגוש במה שלמעלה ממני, גבוה מעל גבוה. לעומת אצל אחרים, המילים הללו מעוררות תחושה של ארכאיות, לפעמים אפילו מיוס. השימוש הנפוץ הוא מקום קדוש, ספר קדוש, אדם קדוש, חפץ קדוש, תשמישי קדושה, יום קדוש, ומעל הכל, הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת משהו עמום בממלכת מושג הקדושה. קשה להגדיר אותה, להמשיג אותה. היא יכולה לרומם, היא יכולה להשפיל, יש בכוחה לאחד, יש ביכולתה להפריד. הנה ראו את רחבת הכותל המערבי. מחד, המקום מעורר רגשות עילאיים. מאות אלפים בני כל הקהילות, המגזרים והמגדרים, פוקדים את הרחבה מדי שנה בשנה. חיילים רבים נשבעו ברחבה הזו שבועת אמונים לצהל בפרט ולמדינה בכלל. מידך, רחבת הכותל היא קרקע מוצקה של מחלוקת הנוגעת לאופיו ובעיקר לבעלות עליו. הסקרים השונים מביעים בעצם את העמדות השונות, הכל לפי רצון המזמין. בשניהם באופן פרדוקסלי יש רוב מוחלט, החלטה גורפת וחד משמעית. יש סקרים שרוצים ביצירת אפשרות לתפילה מעורבת של גברים ונשים, לתפילת נשים שלא על פי הלכה אורתודוקסית, ליצירת רחבה נפרדת שלא באחריות רב הכותל. לעומת זאת, סקרים שאומרים שיש רוב מוחלט, הרואים בכל אלה פגיעה עמוקה ברגשות רוב. משום שרוב מוחלט של הציבור רוצה לראות את הכותל כמקום קדוש המתנהל על פי כללי ההלכה המסורים לנו מדור דור. בין האחרים סבורים שרוב מוחלט חושב להפך, שיש לאפשר לכל עדה, קהילה ומנהג לפקוד את המקום כדרכה, להתפלל על פי סגנונה. וככה, המקום המאחד הופך לאדמת מריבה. יהודים מכל העולם נושאים עיניים לכותל. פעם, הם עשו זאת כי חלמו שנצליח לגאול אותו מידי אויבינו. היום, הם מתפללים שנצליח להציל את הכותל מעצמי. מה משמעותה של המילה קדושה? קדושה היא הפרדה, הבדלה, אזור מתוחם. משהו שאינו חלק מהזרימה של החול. יש מקומות נבדלים, זמנים נבדלים, אנשים נבדלים, ויש את אלוהים הנבדל של כל הנבדלים, האחר של כל האחרויות, הקדוש ברוך הוא. כשמשה מגיע אל הסנה, הוא שומע את הקול הקורא, אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. כך למדנו שיש כללי התנהגות במקום קדוש. אלה באו לידי ביטוי מעניין, בתלמוד הבבלי במסכת ברכות ששם נאמר, לא ייכנס אדם להר הבית, לא במקלו שבידו, ולא במנעלו שברגלו, ולא במעות הצרורים לו בסדינו, ולא בגופיה המופשלת לאחוריו, ולא יעשה כפנדריה, יענו קיצור דרך, ולא יירק מקל וחומר ממנעל. ככה זה. יש כללים, כללי התנהגות מוגדרים מאוד למקום קדוש. השבת נחל בקריאת רצף של ארבע פרשות. תרומה, תצווה, ויקל ופקודי. ארבעתן עוסקות בציווי לבנות את המשכן. אחר כך, למעלה ממחצית החומש הבא, ספר ביקרא, תוקדש לעבודת המקדש. ציוויים הנוגעים למרחב המקודש נמצאים גם בחומש דברים ועוד. בספר מלכים יבנה שלמה את בית המקדש בהר המוריה בירושלים. פרשת תרומה מדגישה את המטרה הגדולה של המשכן ואחר כך המקדש. שימו לב למילים המופלאות והאסולים מקדש ושכנתי בתוכם. שכינה, מפגש והיוועדות. מרחב אחר בו האדם והאל מתוועדים. אבל מה שמיוחד במשכן הוא היותו נודד, הולך ממקום למקום. שבט לוי נשאו אותו על כתפיהם לכל אורך המסע במדבר. ואם לא די בכך, יש עוד משהו בולט בציווי. ועשו לי. קדושת המשכן נוצרה על ידי בני אדם. הם עשו, בנו, והאל כבר הגיע. מאז, שני סוגים של מקומות קדושים ידועים לנו, כאלה שהתרחשה בהם נוכחות של השכינה, של האלוהי, של מה שמעבר לכאן ועכשיו, ולעומת זאת כאלה שקדושתם באה להם מפני שהם הפכו להיות מקום של התקהלות, היוועדות. נדמה לי שהכינוי בית כנסת משקף יותר מכל את קדושת המקום של המתכנסים. דורקהיים, אבי הסוציולוגיה המודרנית, טוען שקדושה יכולה להתקיים רק במקום שיש בו, שימו לב, חול. לדעתו, קדושה היא, ואני מצטט, מה שהחול לא אמור לגעת בו ולא יכול לגעת בו ללא עונש. כבר בימי הביניים קבע המהר"ל מפראג שהדבר נודע מהופכו. משמעותה של הקדושה נגזרת רק מתוקף עמידתה אל מול החולים. לעומתו, רודולף אוטו סבר שקדושה אינה הגדרה לעומתית, אלא ביטוי של חוויה דתית העומדת לעצמה. זוהי, ואני מצטט, חוויה או תחושה לא הגיונית ובלתי נתפסת בחושים. מירצ'ה אליאדה, בדומה לדורקהיים, טוען בספרו הקודש והחול, שהקדושה היא הפך החולין, אלא שהיא מתפרצת אל תוך המציאות, ומבקשת למקום במרחב, וכך המקום המקודש נעשה מצד אחד מנותק לחלוטין מן הסביבה החולית, קודש לעומת חול, ומצד שני הוא הופך להיות חלק אינטגרלי מהמרחב של החולין. לתפיסתו של אליאדה, זו הסיבה מדוע הפריצה של הקודש למרחב הממשי מחייבת גבולות, הפרדה, סימון והבחנה. אז בטח הבנתם, קדושה בכלל ומקומות קדושים בפרט הם עסק מורכב, לפעמים מסובך. מגפת הקורונה החזירה אותי אל הדבר של אלבר קאמי. בימי הסגר הראשון מצאתי את עצמי יושב בחדר העבודה וקורא בשקיקה את תיאוריו החודרים של הסופר הנפלא. ככה חזרתי אל המשפט המופלא הבא. השאלה היא אם אפשר להיות קדוש בלי אלוהים, זו הבעיה הממשית היחידה שמעסיקה אותי כיום. קאמי גרם לי לחשוב האם רק מקומות דתיים הם מקומות קדושים. האם בני אדם יכולים לעשות להם מקום קדוש, מרחב מוגדר ומובחן שיש בו קריאה לנשגב, קריאה להתקהלות? וכך נדדו מחשבותיי. האם הר הרצל הוא מקום קדוש לציונות? האם יד ושם הוא מקום קדוש להיסטוריה היהודית? האם קיימים במדינה מקומות המקדשים את ערכי הדמוקרטיה? האם ראוי ונכון שהחברה הישראלית תותיר את מרחבי הקדושה לשאלות דתיות, או שמה יש בהחלת הקדושה על מרחבים נוספים, מרחבים מוגדרים, צורך ישראלי קיומי המהווה בסיס לקיום המשותף שלנו, לסיפור הישראלי שאנו מספרים? בנדרליו כבר הזיר מאחת התופעות הנגזרות עם מושג הקדושה. מקום קדוש, הוא אמר, בהכרח, הוא מקום שיש בו הדרה. הוא לא רק קובע מי נכנס, הוא גם חייב לקבוע מי לא נכנס. אמנם זהו ערכו של המקום הקדוש? ייחודו של המקדש, דרך אגב, היה באותו מקום בו נפגשו כל ישראל, 3 פעמים בשנה. רחבת הכותל חייבת להיות מרכז רוחני רעיוני של כלל החברה הישראלית. אסור שקהילה אחת תיפגע, אסור לפגוע ברגשותיה של אחת מן הקהילות. אבל הכותל מספיק גדול כדי להכיל את כולנו. אפשר למצוא במקומות מוגדרים ומובחנים, בהם כל קהילה תוכל לבטא את כמיהתה אל הכותל, מבלי לדחוק את הזולת. המשכן והמקדש, הכותל, ולעניות דעתי גם אתרים המבטאים קדושה ישראלית, הם אלה שיוצרים את הזיכרון הקשיח של האומה, והם צריכים להיות נגישים ושייכים לכולם. יוסי גמזו כבר הרטיט לבבות כשאמר, עמדה נערה מול הכותל, עמד הצנחן מול הכותל, עמדה בשחורים מול הכותל, עמד מול הכותל עמנו הרב הישיש. כל אלה הן דמויות שונות שראו בקיר שמתחת להר מרחב של רוממות רוח. חיים חפר הפליא במילותיו. הכותל הזה שמע הרבה תפילות, הכותל הזה ראה הרבה חומות נופלות, הכותל הזה חש ידי נשים מקוננות ופתקאות הנתחוות בין אבניו. הכותל הזה ראה את רבי יהודה הלוי נרמס לפניו. הכותל הזה ראה קיסרים קמים ונבחים. בידינו היא, אם יהיה הכותל של כולנו או מושא למריבות. בידינו היא, האם המקדש שנחרב בשל שנאת חינם, ימשיך לעמוד בשיממונו, ולו בשל העובדה שאפילו שריד המקדש, הכותל, מהווה בסיס לשנאת חינם. בידינו היא, האם לדחוק אחרים, האם יש בנו לב של אבן, או שמה זכינו, ויש לנו לב אדם.
תם ולא נשלם, לך תעמוד פרק בעולם, אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה.
תודה שהזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנימה. תודה לחברי המערכת אורי אפרוני וליאור טל שדה. תודה לדין קץ ריטוב על הביצוע הטכני, לאילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם. שבת שלום.